דף נון בית עמוד בית במשנה הראשונה בעמוד אומרת המשנה מצוות הנהרגים לאחר שלמדנו בפרק 60 מגמר הדין את מצוות הנסרקלים ובמשנה הקודמת הגמרא ביארה לנו את מצוות הנשרפים אומרת עכשיו המשנה את השלב הבא מצוות הנהרגים מה שנקרא מיטה צייף היו מטיבין את ראשו בצייף כדרך שהמלכות עושה איך מקיימים את מצוות הנהרגים מטיבים את ראשו כמו שהמלכות נוהגת לעשות בחרב רב יהודה אומר ניבול הוא לא הבינה המשנה כרגע שרב יהודה בא ואומר שהצורה הזאת שאדם עומד ומטיזים את ראשו והראש נופל לצד אחד והגוף לצד אחר זה החלק שהוא ניבול המת אלא אז מה הפתרון? מניחים את ראשו על הסדן וקוצץ בקופיץ קופיץ זה הסכין החדה הגסה יותר שנמצאת בהתליב שאיתה משברים את העצמות וכו'. אמרו לו, אין מיטה מנובלת מזו. איזה פתרון הבאת? אדרבה, זה מנובל עוד יותר. אומרת על זה הגמרא תניא. אמר להם רב יהודה לחכמים, אף אני יודע שמיטה מנובלת היא. מה אתם חושבים? שאני לא יודע שלהרוג בקופיץ או להרוג בחרב, חרב זה מיטה נקייה יותר מאשר הקופיץ כי הקופיץ משאיר סימנים גם על הבשר החרב רק מטיזה את הראש הקופיץ בגלל שהוא גס יותר אז הוא משאיר סימנים בבשר אבל מה יפה שהרי אמרה תורה ובחוקותיהם לא תלכו ומכיוון שהתורה אסרה ללכת בחוקות הגויים והרי הגויים הם משתמשים במיטה הזאת של הסייף אז אנחנו לא יכולים לעשות כחוקות הגויים הניבול הוא על זה הניבול לפי זה זה יהיה הניבול שלו מה זה כמו שחיטה? איך עושים בשחיטה? נו, ומה הוא עושה פה? זה נקרא כדר שהמלכות עושה, ככה המלכות עושה. איך, נו, ומה זה בשחיטה מלכות? לא, מטיזים את ראשו, זה לא הרעיון עם הראש יורד לגמרי, זה שחיטת שני סימנים, זה הכוונה. שימות, ימות בפייל. הוא לא אומר ניבול. זה שזה חוקות הגויים. זה היה הווה המילה. ושם הפעולה הייתה בגלל צורת העמידה. תראה רשי על המשנה. אומר רשי על המשנה, השתמש מה מפני שהורגו מעומד ונופל. אבל עכשיו הגמרא באה ואומרת, זה לא הטעם, זה לא הטעם. ורבנן שואל את הגמרא, איך באמת רבנן מתמודדים עם הבעיה הזאת של חוקות הגויים? הרי יש לנו באמת איסור וחוקותיהם לא תלכו. אין לנו את הזמן, אלא אם כן בסופו של דבר יותיר הזמן, כדי להיכנס למושג שלו וחוקותיהם. זה השאלה. אבל כדי שלא יהיה בכלל בליטם, פירושו של דבר וחוקותיהם זה בעצם, אנחנו לא רוצים שיהודי ימצא דברים טובים במנהגי הגויים. כיוון שיהודים היו חיים בין הגויים, ואז ממילא אם הוא ימצא טעם טוב בדבר אז הוא יבוא להתקרב אל חוקות הגויים אז אם הגוי עושה א' אנחנו עושים ב' זה פשטות הדבר זה הגישה של רב יהודה זה ברור שהם למדו מאיתנו אתה צודק ב100% אבל אני לא רוצה שיהיה לנו קווים משותפים כי אם יהיה קווים משותפים אז מחר עלול להיות שיהודי יתפתה ללכת אחרי חוקות הגויים זה המושג הוא בחוקותיהם יש על זה מאיר אם לדבר בהרחבה רבה
Thank you.
קשה קצת לבוא ולצמצם את זה למילים ספורות, כי יש כמה וכמה לשונות בתוך השוטים. מה זה נקרא בכלל חוקות הגויים? מה זה נקרא להלך בחוקות הגויים? איפה זה נמצא? איפה הקו המפריד? אבל אני כן אשתמש במילים קצרות בדברי המאירי. אף על פי שעיקר מניעת ההליכה בחוקות אקום אינו אלא לעניין שורשי עבודה זרה, שלא יתדמה להם בלבושיהם המיוחדים להם ובתספורת שערם ובשאר דברים המיוחדים לקומריהם ובבניין היכולת שלהם עד שיחשוב הרואה עליו שהוא משלהם, אף על פי כן הדבר מתפשט מדברי סופרים והרבה דברים שאינם ממין זה, כדי שיתרחקו מהם ומאליהם ולא יימשכו אחריהם מזו לזו. ומכל מקום, כל מה שמצינו כתוב בתורה או בנביאים שנצטווינו לעשות או שהותר לנו לעשותו, עושים אף על פי שדרך עובדי האלילים בכך שלא ירדנו לה מתורת הימשכות אחר נימוסיהם אלא מצד עצמנו. ומכל מקום, מה שנאסר בשום עבודה זרה, אפילו מצאנו כתוב אסור שערי עשרה תורה להקים מצבה, אף על פי שכתוב ויצב יעקב מצבה וכולי. ובחידושי הר"ן כתב יש מפרשים שהטעם בזה לפי שהתורה קדמה להם, ואינו מספיק שבכל הדברים גם כן יש לך לומר שלא קדמו הם, אלא הטעם הנכון שהתורה הפרה כל מנהג מיוחד לנימוסי עבודה זרה שמה יימשך האדם אחריהם כמותם, וכן הם ימנהגו באיזה מנהג שאין לו מבוא בדרכי הטבע ולא נתאמת הניסיון העושה כמותו, יש בו דרכי האמורי ולכן הוא נאסר. וזה רק כמובן קצה הקרחון, אבל זה בעצם הבסיס להבנת הדבר, מה יש לנו כל כך נגד חוקות הגויים. כדי שיהודי לא יימשך אחר נימוסיהם, אז גם בדבר שהוא נכון והוא טוב, כדי שלא יימשך, כך סבר רבי יהודה. באה הגמרא ואומרת ורבנן, אז הוא אומר טוב, הרי רבנן לא יכולים להתכחש לעובדות. המציאות הוא שלהרוג בפייס זה חוקות הגויים, ונאמרו בחוקותיהם לא תלכו, והרחבנו את המושג מעבר לעבודה זרה, מעבר לנימוסי. אז באמת לפי רבנן איך אנחנו הורגים בסייף? עונים רבנן, כיוון דכתיב סייף באורייתא לא מיני וכגמרינן. באים רבנן ואומרים יש דברים שהם השאילו מאיתנו, לא אנחנו לקחנו מהם, ומכיוון שאנחנו המקור אז אנחנו לא צריכים לבוא ולקלקל את המקור שלנו בגלל שהם הלכו אחרינו. יש דברים, עוד פעם, ולכן צריך להיזהר בהגדרה, ישנם דברים שזה נימוסיהם, שגם אם זה היה קיים לנו בתורה, דבר שנוגע לעבודה זרה, אז ובחוקותיהם לא תלכו, אנחנו מבטלים דבר שהיה נהוג מן התורה כדי לא לנהוג כמותם. אבל פה לא מדובר ללכת בדברים של עבודה זרה, אלא מדובר במנהגי הנוכרים שגם זה הורחב בחוקותיהם. באים רבנן ואומרים כשהמקור הוא אצלנו אין בזה איסור בחוקותיהם. דאי לא תימא אחי, באים רבנן ומביאים ראיה מן המקרא, דאי לא תימא אחי, הד תניא שורפים על המלכים ולא מדרכי האמורי, היכי שרפינן, והכתיבו בחוקותיהם לא תלכו. יש מנהג, מנהג שמצאנו אצל המלכים, ומדובר במלכי ישראל. היו, כשמלך היה מת, היו לוקחים את המיטה שלו ואת הכלי תשמי שלו ושורפים. אמנם בתנך יש אפילו לשון פעם אחת שמשמע שהיו שורפים גוף, אבל זה לא הפשט. כי בפשטות בגוף ודאי שלא היו נוגעים, היו חונטים, לא היו שורפים. אפילו שיש לשון של ביטוי שרפה, כוונה מסתום מלך המיטה. אבל את הכלי תשמיש ואת המיטה, כיוון שיש גינוני מלכות ומיטה שישן עליה מלך, אי אפשר לבוא ולישון עליה. כלי תשמיש של מלך, צריך לדעת מה נכנס בהגדרה כתשמיש, אבל כלי תשמיש של מלך, הכלים האישיים של המלך, הבגדים של המלך, לא יכול אדם אחר לשים על גופו, ולכן את זה היו שורפים. גם הגוי היו עושה את זה, גם הגויים היו שורפים, גם הגויים היו משתמשים במנהג הזה. אומנם הם קצת הרחיבו את זה, היה מנהג הגויים הרי להרוג את כל האחים כדי שלא יהיה מרידה במלך, רק הבכור שמקבל את המלכות הוא היה נשאר. היה מנהגים, אבל המקור הגיע מהשורש הזה, והמקור הזה נמצא אצלנו בתנך. צדקיהו בא ירמיה ומתנבא על צדקיהו ואומר לו שאיך הוא ימות במיטה נכונה, וזה הרי הפסוק מובא פה בהמשך, בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלאכים הראשונים אשר היו לפניך כן ישרפו לך. את מה? את כלי התשמיש, את המיטה, כי זה היה מנהג המלאכים. והנביא מתנבא שגם אצלו יעשו את זה וינהגו במנהג של כבוד. איזה חוקות הגויים? אלא כיוון דכתיב שרפה באורייתא דכתיב, כיוון שהמקור נמצא אצלנו בנביא ובמשרפות אבותיך וגומר, אז לא מנהיו כגמרינן, אז זה לא מנהג שאנחנו לקחנו מהם, אלא הם לקחו מאיתנו. והכנה מכיוון דכתיב סייף באורייתא לב מנהיו כגמרינן, אז אנחנו לא למדנו מהם, הם למדו מאיתנו. ולכן באים רבנן ואומרים, אין פה בעיה שלו וחוקותיהם לא תלכו. אז מה שאתה רבי יהודה חושש לו וחוקותיהם, ולכן אתה אומר עדיף לקחת מיטה מנובלת אבל לא לעבור על וחוקותיהם, אין כאן בעיה של וחוקותיהם. אז מה אני עושה? ברור לו מיטה יפה, וזוהי המטה היפה ביותר. שואלת הגמרא, ועד אתנן בידך פירקים, שנגיע לדף עם וב, מכיוון שלאחר מכן המשנה הבאה תעסוק באילו הם הנסכלים. אחרי שנסיים את הארבע מיטות, המשנה תתחיל לפרט מי הם הנסכלים. וישנם 18 נסכלים בתורה, והגמרא לאור המשניות תבאר את כולם ותגיע בסוף בדף עם וב לדין שלנו של הסייף. ועד אתנן בידך פירקים, ומה שנלמד בפרק הבא בעניין בדף עם וב, אלו הם הנהרגים, הרוצח ואנשי עיר הנידחת. אדם שרצח ישראל דינו בסייף, ואנשי עיר הנידחת דינם בסייף. בישלם העיר הנידחת כתיב בו, אני מבין, כתוב בפסוק לפי חרב, כתוב בפסוק הקט הקט יושבי העיר ההיא לפי חרב. אז כתוב בפסוק שמה המיטה של אנשי עיר הנידחת? בסייף. אלא רוצח מנהלן, מי אמר לך שרוצח דינו בחרב? בפסוק כתוב מות יומת, מאיפה לקחת שדינו בחרב? הרי סתם מיטה האמורה בתורה חנק, אז מאיפה לקחת סייף? אומרת הגמרא, אז מה המקור שלנו ברוצח? כתוב בפסוק דתניא נקום ינקם, הפסוק הזה מדבר על עבד כנעני. בעבד כנעני יש לנו דין שאם האדון הרג את העבד כנעני שלו, אז אם יום או יומיים יעמוד זה לא מעניין, אבל אם הוא היכה אותו והעבד הזה מת ביום או יומיים, דהיינו בתוך ה-24 שעות, מה שנקרא מעת לעת, אז הדין הוא שנאמר באדון נקום ינקם. ולמה? כי נכון שמחד גיסה עבד כנעני יש לו הגדרה כמו בהמתו, מותר להשתעבד בעבד כנעני, אסור לשחרר עבד כנעני. אז נכון שעבד כנעני ברמה עקרונית יש לו הגדרה דינית שונה מישראל, אבל מכיוון שעבד כנעני כדי להיות עבד כנעני הוא תובל לשם עבדות והוא נימול לשם עבדות והוא מתחייב במצוות כמו אישה, ולכן העבד כנעני למשל אוכל בתרומה אם הוא עבדו של כהן, אז יש לו משהו מישראל. ומכיוון שיש לו משהו מישראל, באה התורה ואומרת נקום ינקם. אם הוא נהרג אפילו על ידי האדון שלו בתוך הזמן הזה, אז הדין הוא של נקום ינקם. אומרת על זה הגמרא, נקימה זו איני יודע מהו. מה זה נקום ינקם? איך נוקמים? כשהוא אומר והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם, כשהתורה אומרת בספר ויקרא בכללות פרשת בחוקותיי איך נראה נקמה, אז כתוב חרב נוקמת נקם, הווה אומר נקימה זו סייף. אז אני יודע שעבד כנעני אם האדון הרג אותו מה דינו? בסייף. אנחנו יודעים שכתוב נקום ינקם, ושם כתוב מפורש והבאתי עליכם חרב נוקמת, אז חרב זה לשון נקמה. ואימא שואלת הגמרא, הבנתי שיש מיטה שהיא נקראת סייף, ונאמר מפורש בפסוק בעיר הנידחת שהורגים עם החרב. שואלת הגמרא, אבל ואימא דבריז למברז, מי אמר לך, כמו שהתנא אומר אצלנו במשנה מצוות הנהרגים היו מטיבין את ראשו, מי אמר לך שזה נקרא סייף? אולי סייף הכוונה היא לתקור אותו, לנעוץ בו את ראש החרב בליבו, בצברו, במקום שהנשמה יוצאת. מי אמר לך שהכוונה היא להטיז את ראשו? עונה הגמרא, כי כתוב בפסוק לפי חרב, וכתוב הרי חרף בפיות בידם. במה זה מתבטא? שתי פיות, דהיינו, איך הורגים עם החרב? עם הצד של החרב ולא עם הקנה של, עם השפיץ של החרב. ולכן אנחנו באים ועושים את מיטת הסייף כמיטה שבאה מצד החרב, בהחרב, ולכן אנחנו מטיבים את ראשו. שואלת הגמרא, ועבד דוד לגיסטרה, שומע. אז אני מבין שלא נועצים את החרב עם השפיץ, אלא אנחנו צריכים להשתמש בפה של החרב. אבל מי אמר לך להטיב את ראשו? אולי צריך לוותר אותו מלמעלה ללמטה. עונה הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבו, אמר קרא, ואהבת לרעך כמוך. ברור לו מיטה יפה, כפי שדובר. אם יש לי אפשרות, כמו שאמרנו אתמול, יש לי אפשרות לשרוף גוף, יש לי אפשרות לשרוף נשמה, אז ברור לו מיטה יפה, בא ואומר, תעשה את המיטה היפה בתוך שריפה. אז אם לשרוף נשמה נקרא שריפה, אז זה נקרא ואהבת. אם נאמר שצריך להרוג עם פה החרב, ואפשר להרוג אותו בפה החרב בצורה אלגנטית, אז זה ואהבת לרעך כמוך. וברור שלהטיז את הראש זה יותר נאה מאשר לוותר את גופו. אומרת הגמרא, אמר אשכחן דקטל אבדה, בר חורין מנהלן. שואלת הגמרא, לא ענית לי כלום. אנחנו חיפפנו לדעת מה זה מות יומת שנאמר ברוצח. התשובה הייתה שבעבד כנעני כתוב נקום מן הקן, ולמדנו שנקימה זה חרב. אבל אני לא שאלתי אותך על עבד כנעני, שאלתי אותך מה יהיה הדין בהדיות? אדם שהורג אדם מישראל, מה דינו? זה לא כתוב. עונה הגמרא, ולאו קל וחומר הוא, מה פרושמה? קטל עבדה בסייף, בר חורים בחנק. מה הטענה? הטענה שלנו שסתם מיטה אמורה בתורה זה חנק. אז אם נאמר ברוצח מות יומת, על פניו זה חנק ולא סייף. אבל לא יעלה על הדעת לבוא ולומר שהמיטה של עבד כנעני חמורה ממיטתו של ישראל. ומכיוון שאנחנו למדנו לפי שיטת רבנן שסייף חמור מחנק, אז חייב להיות שאם העבד כנעני דינו בסייף, אז ודאי שישראל דינו בסייף. שואלת מיד הגמרא, הניחא למאן דאמר, רק קודם צריך להזכיר כפי שמסביר פה היד רמה, הרי אנחנו דיברנו כל הזמן שאין עונשים מן הדין, לא לומדים מקל וחומר. אומר היד רמה, קרן, דברים אבל מבוארים בראשונים, מתי אני משתמש במטבע לשון הזאת של אין עונשים מן הדין? כשאני בא לתת עונש, על קל וחומר אי אפשר ללמוד עונש. את העונש כתוב בפסוק, מות יומת. אני רוצה לברר איך נראה צורת העונש. ואין לי שום בעיה ללמוד מקל וחומר, זה לא עונש מן הדין. אז אם ככה, בוא נלמד מקל וחומר. אומרת הגמרא, קל וחומר שלך חולה. הניחא למאן דאמר חנקה, זה טוב לפי באמת שיטת תנא קמא שלמד שהסקילה, שריפה, חרב, סייף, הרג ורק אחרי זה חנק, אז יש לך קל וחומר. אלא למאן דאמר חנק חמור, שיטת רבי שמעון, ששריפה חמורה מסקילה וחנק חמור מסייף, אז השאלה בעינה עומדת, מות יומת סתם מיטה ובחנק, נאמר שבאמת עבד כנעני שהוא קל יותר, שחיה במצוות רק כאישה, פורטו כנעני, שמה נאמר מיטה קלה של סייף, אבל ברוצח ישראל מות יומת, הכוונה היא בחנק ולא בסייף. עונה הגמרא, נפקא ליה מדתניא, לומדים את זה באמת ממקור אחר ממה שלמדנו בברייתא, נאמר לנו בעגלה ערופה, ואתה תבאר אדם ענקי מקרבך, ואתה תבאר אדם ענקי מקרבך, וכתוב לנו אצל אותו שופך דמים, וביארת הרע מקרבך. אז לומדים גזרה שווה שהוקשו כל שופכי דמים לעגלה ערופה. מה להלן בעגלה ערופה בסייף ומין הצוואר? אף כאן לגבי אדם שלוקח נפש, לא משנה אם זה מישראל או מגוי, בעצם זה שהוא לוקח רוצח, אנחנו מדברים על עבד כנעני, לא גוי סתם, אז אף כאן בסייף ומין הצוואר. שואלת הגמרא, רגע, אז אם הקשת את זה לעגלה ערופה, עם מה להלן בקופיץ וממול עורף? רגע, אז תלך עד הסוף. בעגלה ערופה לא משתמשים בסכין, לא בחרב, משתמשים בקופיץ. ולא עושים את זה מהצוואר, אלא עושים את זה ממול עורפו. דהיינו מהצד שרואה את העורף, דהיינו מאחור. אף כאן בקופיץ וממול עורפו, אז בוא נבוא ונאמר שגם ברוצח, כמו עגלה ערופה, שהרי הוקשו לעגלה ערופה, אז לא יהיה בסכין אלא בקופיץ, לא יהיה בצוואר אלא כנגד אורפו. עונה הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, אמר קרא, ושוב אנחנו חוזרים לאותו יסוד, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה. אחרי שאני יודע שהתזת הראש, זה נקרא מיטה שנעשית בחרב, ומכיוון שאפשר לעשות את זה בצורה גסה או בצורה עדינה, אז תמיד אני הולך לבאהבת לרעך כמוך, ועד כמה שזה נחשב מיטה בחרב, אני עושה את זה בצורה הנקייה ביותר. ממשיכה המשנה ואומרת, מצוות הנחנקים, המיטה הרביעית שנשאר לנו לבאר זה מיטת חנק. איך מבצעים את המיטה? היו משקיעים אותו בזבל עד הרכבותיו. הזכרנו כבר את היד רמה, רשי אתמול ביאר בדין של שריפה שגם היו מעמידים אותו בעד הרכבותיו, ורשי אמר שהסיבה לדבר שלא יזוז ענה וענה כדי שלא יישפך האופרת. כאן הרי לא שייך העניין של האופרת, ולכן אמרנו שהעניין בזה זה כדי שהוא לא יתבזה, כי באופן נורמל כשבאים להרוג אותו, אז כיוון שזה מיטה שמתמשכת משהו וגורם לבן אדם שגופו יפלו דברים שזה לא נגיד, וכדי למנוע את הביזיון הזה משקיעים אותו בזבל עד הרכבותיו. שמה זה מתנהגים אחרת, אין לו זמן לחשוב. ונותן סודר קשה לתוך הרקה. איך אנחנו עושים מצוות החניקה? לבוא ולחנוק אותו בסודר רך אי אפשר, כי פעמים שהרך לא גורם לחניקה. לבוא ולחנוק אותו עם הסודר הקשה, עם החבל הגף, אתה תפצע אותו. אתה צריך לחנוק אותו, לא לפצוע אותו. מה עושים? לוקחים את הסודר הקשה, עוטפים אותו במשהו רך כדי שמצד אחד יתקיים מצוות החניקה ומאידך הוא לא ייפצע, וכורך על צווארו, זה מושך אצלו וזה מושך אצלו, עד שנפשו יוצאת, ופשטות בראשונים, זה מושך, זה מתייחס לעדים, כי כיוון שנאמר יד העדים תהיה בו בראשונה, אבל גם בזה יש נידון, האם זה דין שנאמר רק בסקילה יד העדים תהיה בו בראשונה, ורק בסקילה יש דין שמי שדוחף אותו זה העדים, או זה דין כללי בארבע מיטות בידים, וגם אצלנו כל מקום שמדברים שנעשה נעשה על ידי העדים. תנו רבנן, לא, וזה בדיוק הטענה שנאמרה במשנה. אומרת מה זה המשנה שם, רבי יהודה אומר, שורה אחת לפני הרחבות, רבי יהודה אומר, אף אם הוא מת בידם לא היו מקיימים בו מצוות שריפה. מה הפירוש? זה יכול להגיע לידי חניקה. אנחנו המטרה שלנו שרגע לפני שהוא נחנק הוא יפתח את הפה ואז נשפוך בו את האופרת. אומר רבי יהודה, ואם הוא לא יפתח, אם לא תספיק בשנייה הזאת אז יפדת אותו. למה? לא כתוב ככה. כתוב שאם היית שם רק ברח הוא לא פותח את הפה ולא נחנק, לא בהכרח שהוא יגיע לזה, לכן צריך את הסודר הקשה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כתוב לנו לגבי אשת איש שזינתה. אומרת התורה, ואיש אשר ינאף את אשת איש, אשר ינאף את אשת רעו, מות יומת הנואף והנואפת. והגמרא עכשיו באה לבאר את הפסוק. תנו רבנן, איש, מה זה בא לומר לי איש? פרט לקטן. אז פשטות מה הכוונה? פרט לקטן, שאם הקטן בא לאישה, על אשת איש, אז הקטן לא חייב מיטה. האישה חייבת מיטה. אומר תוסו דיבור המתחיל איש פרט לקטן, אבל האישה מתחייבת בביאת בן 9 שנים ויום אחד כדתנן בפרק יוצא דופן, ומייתי לה לקמן. דהיינו, בא תוסו ואומר, אם היה מדובר על קטן שאין ביאתו ביאה, אז אין עידון, אין פה ביאה, אבל בן 9 שנים ויום אחד שבהגדרה דינית הוא קטן וביאתו היא ביאה, אז היא, וכך מבאר תוספות בקידושין בדף י"ט שבתשובה לשאלתך, בא ושואל, רגע, אבל הרי זה קטן, מי צריך את הגמרא? גם בלי המילה איש, קטן הוא לאו בר עונשין, אז ברור שהוא לא נענש. אומר תוספות בקידושין בדף י"ט שהיה לי הווה מילה לבוא ולומר שמכיוון שהאישה נהרגת על ידו אז אולי גם הוא יהרג, כמו שמצאנו לגבי בהמה וכולי, היה מקום לטעות ולחשוב, ולכן צריך מיעוט של הפסוק, איש פרט לקטן, אפילו שהיא נהרגת הוא איננו נהרג. אשר ינף את אשת איש פרט לאשת קטן. אשר ינף את אשת איש, כי אין קידושים לקטן, אין לו יד. אז אם קטן נתן טבעת, קידש אישה, אין לזה שום תוקף. ומכיוון שאין לזה תוקף, אז אין כאן אשת איש. אשת ראו, שנאמר בפסוק, פרט לאשת אחרים. על אותו משקל. תוספות. אומר תוספות, פרט לאשת קטן, רק לא רוצה להתחיל עם זה. עד יצריך קרא, היינו במייעד לבנו קטן, או בן תשע ביום אחד שבא על. אם זה היה קטן קטן שאין ביית קטן וכולי, ודאי שאין לנו הווה אמינה. כל הנידון זה עומד רק במקום כזה שיש צד אישות בדבר. ואז הייתי סבור לומר שאולי שוב, יש דין של אשת איש, ואז זה תשובת הגמרא, המיעוט של הפסוק שאינו בכלל. אשת ראהו, מה הכוונה בפסוק? פרט לאשת אחרים. פרט לאשת אחרים. מה זה אשת אחרים? אז רשי במקום אומר, קוטי. ושוב, זה בגלל הצנזורה, כבר דיברנו, שלקוטי יש קידושים. אלא מדובר בגוי, רק הצנזורה הפך את זה למילה קוטי. ולמעשה הכוונה היא, פרט לגוי, שמה? השמועינן שאין קידושים לגוי. ומהכה תיפוקלן בכל דוכתה. אומר רשי, זהו המקור בכל מקום. שאנחנו באים ואומרים שאין אישות, אין קידושים, אין תפיסת קידושים אצל נוכרי, המקור זה הפסוק שלנו, פרט לאשת אחרים. או, עכשיו יש נידון שלם שתופו דן בזה, למה לא באים מצד האיסור שלא תתחתן בעם? הרי לכאורה
אין... אבל אין קידושים,
למה איסור? זה שאלה טובה, השאלה הראשונים דנו בזה, אבל מבחינתנו נשאיר את זה כרגע כך, זה שאלה שקיימת, כי זה לא וורד של חי ולהבין רק. יש לנו יותר מזה. למעשה, אומרת הגמרא, אצלנו פרט לאשת אחרים, אני לא רוצה לגעת בזה כי זה לא ממין הסוגיה, ואז צריך להתחיל להיכנס לדעת על מה הסוגיה מדברת פה. כי כשאומרים פרט לאשת אחרים, מה הכוונה? ישראל שנשא נוכרית, או הכוונה נוכרי שנשא נוכרית, ועכשיו הוא בעל אשתו של הנוכרי. האם זה הגדרה פה של אשת נוכרי? ובפשטות זה הביאור. הדין, מות יומת, וזה הסוגיה שלנו, מה זה מות יומת? ישראלית שנשואה לגוי זה לא נידון.
מה זה? יש את אחרים, ישראלית, אחרי זה גויה זה בכלל לא רלוונטי.
אומרת הגמרא, זה הנידון פה בראשונים, אחר לא עושה, אבל זה מחלוקת גדולה פה.
נוכרי שלקחת ישראלית.
זה אופציה אחת. ואז אנחנו באים ואומרים, זה רשי. ואז אנחנו באים ואומרים שאין אישות, ולכן מה שהגוי לוקח אישה זה לא קידושי. או השאלה היא שיכול להיות שמדובר על גוי שנשא גויה, והשאלה אם יש לו דין אישות.
יש לך כמינה בין גויה נשואה לגויה רבקה?
לכאורה זה יהיה הנידון שלנו. זה היה הנידון. כי יש מושג של גדר, אפילו לקחת אישה של גוי. אני אומר, לא, אז יש לזה תוקף, רק זה לא תוקף של מסויים כמו בהגדרה דינית שלנו, ולכן פה יהיה נידון. ממשיכה הגמרא ואומרת, מות יומת, מה זה מות יומת? בחנק. אתה אומר בחנק או אינו אלא באחת מכל מיתות האמורות בתורה, אתה אומר טוב, אתה אומר בחנק. אבל אולי הכוונה היא לשאר מיתות האמורות בתורה, אולי הכוונה סקילה, שריפה, סייף, מאיפה נפלת על חנק? כתוב מות יומת. אמרת, כל מקום שנאמר מיטה בתורה סתם, אין אתה רשאי למושכה להחמיר עליה, אלא להקל עליה, דברי רבי יושיע. בא רבי יושיע ואומר, כיוון שחנק זה הקל שבין המיטות, והתורה לא פירשה, אז מאיך תעיף לבוא ולמשוך לכיוון החמור? בהגדרה תפסת מרובה לא תפסת, לא? תמיד אני הולך לקל ביותר, אלא אם כן אמרת אחרת. אומרת הגמרא רבי יונתן אומר, לא מפני שהיא קלה. בא רבי יונתן ואומר, לא, לא זה הסיבה. יכול להיות שהיא מיטה חמורה. אלא כל מיטה האמורה בתורה סתם אינה אלא חנק. מה המקור שלי? אומרת הגמרא, רבי אומר, מה המקור לביטוי? נאמר מיטה בידי שמיים, כתוב אצל עונן. כתוב שהתורה, הקדוש ברוך הוא, וימת גם אותו, ונאמר מיתה בידי אדם מות יומת. מה מיתה אמורה בידי שמיים? מיתה שאין בה רושם. אז מיתה אמורה בידי אדם מיתה שאין בה רושם. מה זה? והקדוש ברוך הוא לוקח בן אדם, נוטל את נשמתו, בגוף אתה לא רואה סימנים. אז גם כשאני מדבר על מות יומת, איזה מיתה? מיתה בלי סימנים. מה האופציה שלנו למיתה בלי סימנים? בסקילה יש סימנים, מפילים אותו, הוא נחבט. בסייף יש סימנים, נשאר או שריפה או חנק. כי שריפה התחדש לנו זה נטילת נשמה בלא גוף, וחנק שאין לנו סימן. אומרת על זה הגמרא, ואם השריפה, אולי באמת הכוונה היא מיטה שאין בה רושם, אולי הכוונה לשריפה. וכאן אנחנו חוזרים, מדכמה רחמנה בת כהן בשריפה? הרי הפסוק אומר מות יומת הנואף והנואפת. אז התורה באה ואומרת שיש סוג מיטה שזה אנחנו נותנים לנואף ונואפת. ואחרי זה באה התורה פרשת כי תצא ואומרת לנו לא, תשמע, יש גדר אחר. ויש לנו הגדרה חדשה בבת כהן, כי תחל לזנות את אביה מחללת באש תשרף, זה שונה מהמות יומת של הנואף והנואפת. אומרת הגמרא בכלל דהה, מה זה מות יומת? לב בשריפה. אז מה האופציה שנשאר? אם צריך מחד גיסא שאין ברושם, ומאידך זה לא יכול להיות לא סקילה ולא סייף וגם לא שריפה, אז האופציה היחידה שנשאר זה חנק. יכול להיות שחנק זו המיטה החמורה ביותר, איני יודע, אבל זה הדרך היחידה, זה האופציה היחידה שנשאר לנו. הסתם מיטה אמורה בתורה חנק. בעוד הגמרא בישלמה לרבי יונתן כדי מפרש. מה מפרש? רבי תאמה, מה שרבי יונתן אומר סתם מיטה אמורה בתורה הכוונה היא חנק. הסברת לי למה סתם מיטה, כמו שאמרנו בשם רבי, כיוון שיש לי מצד אחד דין של מיטה שמגבלת למיטה בידי שמיים, אז צריך להיות מיטה שאין בה רושם, ושריפה זה לא יכול להיות, אז נשארתי רק עם חנק. אלא לרבי אישי, ממי דעיקה חנק בעולם? אי, מסייף. תגידי, מי אמר לך בכלל שיש מושג שנקרא חנק? מאיפה לקחת את זה? יש מקום בתורה שמוזכר המושג חנק? הרי סתם מיטה אמורה בתורה מות יומת, אני הדבקתי לזה שם חנק, מי אמר? אז אולי נאמר שבאמת מדורייתא ישנם רק או שריפה או סקילה או סייף, כי זה מה שמצאנו בתורה. אז מה זה מות יומת? אין לי ברירה, תלך למיטה הקלה. אז אם אני אומר שסקילה ושריפה חמורים מאשר סייף, אז סתם מות יומת זה סייף. מאיפה לקחת חנק? מה?
איפה שכתוב סקילה?
אין לכם, לא, סקילה זה לא.
אם אתה אומר שסקילה
אין לכם אמין, אין לכם אמין. יש הרבה מקומות שכתוב סקילה ולא כתוב סקילה, כתוב מות יומת. אנחנו לומדים את זה מהמושג דמיהם בם, כתוב מות יומת דמיהם בם, והדמיהם בם לומדים את זה כפי שעוד יבואר. אין לכם אמין. נכון, ובת כהן כתב שריפה, אז אני יודע שסתם מות יומת זה לא שריפה, כי לא מצאנו לשון של, הרי הוא הוציא אותו מהמות יומת. הרי השריפה מתייחסת לנואף ונואפת, ועל הנואף הזה אתה אומר שאני לא אעשה לו את המות יומת כי זה בת כהן, אלא משהו אחר. אז חייב להיות שהמות יומת הזה זה כבר לא שריפה, אבל בסקילה זה פתוח, אני לא ראיתי משהו אחר. לא כתוב, לא כתוב, מה פתאום שנעשה? יש לנו עוד דרכים להרוג. אין אחלה מזה, היא שאלת הגמרא. אומרת הגמרא, מה שלא כתוב לא עושים, כי אם אתה בא וימצאת לי חנק, אז יש לי עוד פתא, תן לו זריקה. מי אמר לך לתת לו חנק? עונה הגמרא, אמר רב ארבע מיתות גמרא גמיר אלו. אתה יודע מה התשובה? הלכה למשה מסיני. המושג ארבע מיתות בידים זה לא מושג שבא מהתורה. קיבלנו הלכה למשה מסיני שיש לנו שריפה ויש לנו סקילה ויש לנו סייף ויש לנו חנק, וקיבלנו. עכשיו אני צריך לדעת רק איך מדביקים. סתם מיתה אמורה בתורה מתייחס לחנק שקיבלנו בהלכה למשה מסיני. אומרת הגמרא, מהי לא מפני שהיא הקלה? אז עכשיו אני כבר לא מבין, מהי לא מפני שהיא הקלה? לא, ככה אמר לו, ככה עונה לו רבי, לא מפני שהיא הקלה, למה לא? הרי באמת היא המיטה הקלה. עונה הגמרא, תמיד לגבי פלוגתא דרב שמעון ורבנן, כיוון שהבאנו בתחילת הפרק מחלוקת הנקה, מרי סובר שחנק זה המיטה הקלה שבתורה, וזה היה הגישה הראשונה של רב יוישיה. בא רב יונתן ואומר לו, מה פתאום אני סובר כמו רבי שמעון, שסייף הוא הקל וחנק הוא החמור? אז למה בכל זאת אתה נותן חנק? אז תן סייף, תברור לו את המיטה הקלה ביותר. התשובה היא כי יש לי מקור מהפסוק שאני חייב להעמיד את זה בחנק. לא, הלכה משה מסיני, יש ארבע מיטות בית דין, זה הלכה משה מסיני, על זה אין חולק. אבל יש לנו מחלוקת בפסוק, איך אני דורש את הפסוק, מאיפה אני מגיע למחלוק. לפי כולם המות יומה תהיה בסופו של דבר חנק, השאלה איך אני מגיע לשם. אומרת הגמרא, אמר לרב זירה לאביי, שר הנסקלים דלא כתיב בו סקילה. אותם הנסקלים שכתוב מות יומת ולא כתוב בהם את המושג סקילה, ומאיפה אני יודע ששם הכוונה סקילה? דגמרי מאוב ועידוני, כפי שנראה בהמשך, שלומדים את זה ממה שנאמר לגבי אוב ועידוני, ששם נאמר במפורש סקילה. במה היא גמירי? באיזה חלק של הפסוק? במות יומות הוא גמירי או בדמיהם בם גמירי? מאיפה אני לומד? ממה שנאמר תמיד מות יומת או מהחלק של דמיהם בם? אמר לבדמיהם דמיהם בם גמירי, לומדים את זה מדמיהם בם. למה? תהי במות יומתו, אם הייתי לומד את זה מהמות יומתו, אז דמיהם דמיהם למה לי? אז למה כתוב תמיד גם דמיהם בם? אז מכיוון שאין לי מה לעשות עם הדמיהם, כנראה שזה הגזרה שווה. ומזה אני לומד מאוד בעידוני בגזרה שווה שדינו יהיה בסקילה. אומרת הגמרא, אלא מהי בדמיהם דמיהם גמירי? מות יומתו למה לי? לא, מה אני איתה? יש לך בעיה עם הפסוק, מה אני עושה עם הדמיהם? מסתום איזה המלמד, למה? כי אחרת יש לי דמיהם מיותר בפסוק, ועכשיו שהדמיהם לא מיותר בפסוק, אז זה הפך להיות המיותר בפסוק, המות יומתו, מה אתה עושה עם זה? עונה הגמרא כדתניא, מות יומת המכה רוצח הוא, אין לי אלא במיטה כתובה בו. התורה אומרת מות יומת, מות יומת, למדנו, סייף. מניין שמי אתה יכול להמיתו במיטה כתובה בו, שאתה ממיתו בכל מיטה שאתה יכול להמיתו? תלמוד לומר מות יומת המכה מכל מקום, אני צדיר כשהוא יהיה מת לכתחילה בסייף, לא הצלחת, הוא ברח תירה בו חץ, העיקר שיהיה בסופו של דבר מות יומת. אמר לרבך המדיפתי לרבי נביא ומות יומתו גמירי, מה יקש ילי? ואם הייתי לומד את זה ממות יומתו, מה היה מפריע לך? למה צריך ללמוד מדמיהם? אומרת הגמרא, אילי מה יש את השקקש ילי, מה? למיתי ולמגמר מות יומת מאבו ועידונים עליה לן בסקילה, אף כאן בסקילה. בוא נגיד שבאמת המות יומת מלמד את העונס סקילה. מה זה מפריע לי? מה זה הקושי שזה מביא? כי לכאורה נאמר גם במקרה של אשת איש, מות יומתו, הנואף והנואפת. ואם אני אומר שבסקילה לומדים באוב ועידוני ממות יומתו, אז היה צריך להיות ששת איש בנואף ונואפת דינם בסקילה, ובפועל אתה עושה חנק, לכן אי אפשר לומר שעומדים ממות יומתו. אומרת הגמרא, מה הבעיה? מדאמר רחמנא ארוסה בסקילה מכלל דנשואה בלאו בסקילה. הרי מה שיוצא זה בעצם יצא כך, יש לי מות יומתו, יש לי אפשרות לנתב את זה לחנק, או אולי ללמוד מאוב ועידוני ולנתב את זה לסקילה. ואז אני בא ואני אומר, מאיפה לקחת שחנק, אולי באמת סקילה? התשובה היא, התורה גילתה לנו איפה? בזה שהתורה באה ולוקחת את אותה נערה מאורסה ומוציאה מכלל הפרשה של שאר מות יומתו, ואומרת התורה שבנערה מאורסה תיתן לדין סקילה מפורש. אז זאת אומרת שאותה אשת פי שזינתה היא לא בסקילה, אז מה זה המות יומת שיש? אם זה לא סקילה, זה חנק, זה לא בעיה. ואלא מכה אביו ואמו, קקה שלה, מה תגיד לי? שגם מכה אביו ואמו דינו בחנק. ואם אני אגיד שמות יומתו הכוונה היא לסקילה, אז למית ולגמי גמר מאוב ועידוני, ולכן אני רוצה לתת לו דין של סקילה. עד הגמירי מאוב ועידוני, לגמרו משת איש, דיית הרשאי למושך להחמיר עליה, אלא להקל עליה. גם אם זה לא היה לי בעיה. כי הרי אם יוצא שיש לי מות יומת ששייך לחנק כמו שמצאנו באשת איש, ויש לי מות יומת שמצאתי לגבי סקילה, ועכשיו אני לא יודע למי לחבר אותו, למוות של החנק או של הסקילה, אז במקום שאני לא יודע אני צריך לברור לו מיטה קלה. הווה אומר שהייתי משייך את זה מכה אביו ואמו לחנק ולא לסקילה, אז יכלתי ללמוד ממות יומתו. אמר לי, שר הנסקלים גופי הוא קקש עלי, דהי במות יומתו גמירי, עד גמירי מאוב ועידוני, לגמרו מאשת איש. ותשובת הגמרא היא גופה, הרי על זה פתחנו ואמרנו, ישנם 18 נסקלים, כפי שנראה מיד במשנה הבאה. חלקם מפורש בפסוק, חלקם המועט, והשאר נלמד מהגזרה שווה לאוב ועידוני. אם אתה אומר שמות יומתו יכול להיות או חנק או סקילה, זאת אומרת שכל מקום שתבוא למפגש, למה לשייך את זה, תמיד נשייך את זה לחנק ולא לסקילה, וזה הרי בלתי אפשרי, כי אני יודע במסורת שזה צריך להיות סקילה. לכן כשבאתי לדרוש לא דרשתי מהמות יומתו אלא מדמיהם בם, אז מהם בם תמיד זה סקילה, ומות יומתו זה נשאר לי פתוח, פעמים שזה לחנק, פעמים לדרשה, מות יומתו מכל מקום. אומרת המשנה, אלו הנסקלים, ונסיים בדברי המשנה. אלו הם הנסקלים, מי הם ה-18 נסקלים שמצאנו בתורה? הבעל האם, אדם שבעל אמו, ועל אשת אב גם שהיא לא אמו, ועל הקלה, ועל הזכור, ועל הבהמה, והאישה המביאה את הבהמה עליה, המגדף מברך את השם, העובד עבודת כוכבים, הנותן מזרעו למולך, כפי שרשי מסביר שזה לא עבודה זרה, כי אחרת זה היה נכלל בכלל עבודה זרה, כפי שנבהר בהרחבה בגמרא איך היו נותנים מזרעו למולך, מוליך אותם בין האש, ובעל אוב, בעל אוב זה מגלה עתידות בצורה מסוימת, ידעוני זה גם מגלה עתידות, אבל בצורה משלו כפי שיבואר, והמחלל את השבת, והמקלל, המכה אביו ועמו דינו בחנק, אבל המקלל אביו ועמו דינו בסקילה, והבעל נערה מאורסה פרשת כי תצא בסקילה, והמסית, דהיינו יחיד שמקלקל את היחיד לעבוד עבודה זרה, והמדיח זה יחיד שמקלקל את הרבים כמו בעיר הנידחת, שזה נקרא מושג של מדיח כלפי רבים, והמחשף, ובן סורר ומורה, אלה 18 הנסקלים של התורה. הבעל האם, אדם שבעל אמא שלו, מדובר בשוגג, חייב עליה שתי חטאות, משום אם ומשום אשת אב. הוא חייב חטאת אחת משום אמו, וחטאת נוספת משום אשת אב. שאלה מצוינת, שואל תופות, אומר תופות במקום דיבור המתחיל משום, דלא קטן אשת איש משום דאחה לאחר מיתה עירה, מדובר שאבא שלו כבר מת, ואז אין איסור אשת איש, אם אבא היה חי אשת איש ואף צריך היה להיכנס, אבל זה כבר לא לנו, נראה בהמשך. אלא הרי אין איסור חלל איסור, איך זה עובד הכל ביחד? פה אשת אב זה אשתו של האבא כשאבא מת, אז היא אשת אב, גם לאחר מות האבא היא ממשיכה להיות אשת אב. אשת אב, אשתו של אבא שלו, לא אמא שלו, אשתו של האבא. רב יהודה אומר אינו חייב אלא משום אשת האם בלבד. הגמרא תסביר למה. הבעל אשת אב אינו חייב אלא משום האם, רק על זה שהוא בעל אמו, לא על אשת אב. מה קורה הבעל אשת אב? חייב בשוגה כמובן שתי חטאות, משום אשת אב ומשום אשת איש, כאן כבר לא שייך אמו, בין בחיי אביו בין לאחר מיתת אביו, רק בחיי אביו הוא יהיה חייב משום אשת אב ואשת איש. אם האבא לא חי והיא אלמנה כרגע, אז ברור שלא יהיה אשת איש. בין מן האירופים בין מן הנישואים, הבעל קלתו בשוגג חייב עליה משום קלתו משום אשת איש, כמובן בחיי בנו, בין בחיי בנו בין לאחר מיתת בנו, זה מתייחס לאיסור קלתו. כמו קודם, האיסור של קלתו, האיסור של אשת אב, זה לא רק בחיי אב, זה לא רק בחיי בנו, אלא גם לאחר בנות בנו, גם לאחר מות האבא, האיסור של אשת אב, האיסור של קלתו קיים. לא, כיוון שהוא מדבר עכשיו על האיסור, מתי האיסור נמצא? האיסור נמצא בכל מצב, כמה לב אם הוא יעבור, הוא יעבור רק עליו אחד, כי איפה אשת איש באמת?
לא, אם הבן חי אז זה לא שניים,
אז יהיה שניים גם יהיה אשת איש.
כי
המטרה היא להזכיר את האיסור. אז קודם שיש לי שני לבים שדיברתי על שתי חטאות, אבל לא צריך להגיע לחטאת השלישית, זה כבר לא אומר, פה שיש לי שתי חטאות רק שהוא חי, אז אחרי נזכרנו את האשת איש. משפיחה המשנה, בעל קלתו חייב משום קלתו משום אשת איש, בין חייב לו ולחם את הבלו, בין מן האירופים, בין מן הנישואים, ובעזרת השם בשבת את הגמרא.